מה המצב אנשים? אנחנו בעוד פרק שמפתחים מחוץ לקופסה, ואיתי האחד והיחיד, אני, אבל גם שחר, בוא, מה קורה?
דותן! געגעתי, אח.
יופי, יופי.
תודה על הפרגון של הפיצות. דותן, בעקבות הפרק האחרון, שבו הנבוא דיבר על זה שאני קצת אוברווייט, אז החליט לפתם אותי פה בפיצות בכל פעם שאני מגיע.
אמת. טוב, אז היום האורח שלנו הוא...
האחד והיחיד, החבר והידיד, בנים רוצים להיות כמו ובנות רוצות להיות איתו, קבלו אותו בהמוניכם, שי האגדה רזניק.
אני לא יודע איך להגיב להקדמה הזאת, אבל אני מניח ששי מאוד אוהב את זה. אז הדבר ראשון, שי, מה שלומך? בוא נתחיל.
בסדר גמור, שתוך כדי הקדמה לא שמעתם, אבל עשיתי את הרעש הזה של הפארטי הורן, אבל בדמיון שלי.
בדמיון.
זה היה חלק מה-TDD brain שדיבר.
כן, אז אני, בדמיון יש לי ערוץ לדמיון, אנחנו נוסיף את זה בעריכה. חוץ מזה, אני חושב שאני בתחילת דרכי, בתחילת דרכי, עם אנגולר, לא זוכר מתי זה היה, ראיתי זה, באתי לאיזה הרצאה שלך או משהו כזה, לא חושב שזה אולי בטכניון, אולי באיזה אוניברסיטה, לא זוכר, משהו, היה משהו. וזהו, שם את ההיכרות הראשונה שלי עם שי, כמובן חד צדדי, ושלך, אגב, היה גם פיצות באותו אירוע, אני זוכר.
מפתיע, 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 הוא יהיה פיצות.
פיצות שמקשרות בינינו, ושחר, אתה מתי...
אני, זה היה במיטאפ, ואני יכול לחלק את החיים שלי שניים, לפני הפגישה שלי עם שי ואחריה. מאותו רגע חיי השתנו, קצו כל הקיצים.
אל תיקח את זה כבד, הוא אומר את זה לכל התותחים. אוקיי, אז הפרק הזה יהיה פרק שידבר על TED.
TDD אתה מתכוון?
לא, TED.
TDD, יש לי דיסלקציה, אז תהיה איתי באיזי.
אוקיי, אז נהיה איתך באיזי, ונהיה עם כולם באיזי, כי כולם רוצים לשמוע מה זה TED, ואנחנו נשמע את זה משי בדיוק אחרי הפתיח, אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז מה קורה שי רזניק?
בסדר גמור, אני עכשיו נבוך קצת.
מדוע?
מכל השבחים והדברים וכאלה. זה כיף, קודם כל כיף לי להתארח בפודקאסים, שני חבר'ה מאוד מאוד חיוביים כמוכם. וכיף לי שצריך לפגוש אתכם בשלב מסוים בחיים שלכם. נראה לי שזה כן, יש מצב שזה הטכניון, אתה יודע, עשיתי שם הרצאה פעם אחת מהגוגל דבלופר גרופס, שארגנו שם.
זה כמובן ממש בהתחלה, כאילו, מה זה בהתחלה? בתקולה של Angular JS אני מדבר.
כן, Angular JS, Angular JS, זה היה שהראיתי צחי נוי או משהו כזה, איך עושים הוטורנות או משהו בסגנון, אבל כן, ואני מתנצל על האנרגיות הנמוכות, אני, השעה למאזינים, השעה היא 9:20 בלילה,
שלהורים זה כמו 5 לפנות בוקר.
בדיוק, אז כאילו כולם ישנים פה, וכן, אז אני צריך כאילו לשמור אחרת יצעקו עליי.
ישנים, זהו, אז אני, האמת היא שכולנו הורים, אני יש לי פה בממד שאני מקליט, עשיתי דלת כפולה פנימית בשביל שיהיה פחות זליגה החוצה.
ואני עדיין זולג.
אתה תמיד זולג, וזהו, האמת שגם הפרק הזה הוא, אפשר להגיד ציון דרך, כי הוא פרק ראשון שאנחנו עושים מרחוק.
ברימות.
ברימות. שי לא פה, אבל הוא איתנו בלב.
ובנפש.
ובנפש. אז זהו, אז שי, אז אולי לפני שאני כאילו נצלול לפרק, תספר בכמה מילים קצת עליך, מי, מה?
וואו, תמיד קשה
תודה.
לי.
תודה, זה היה
מדהים, מדהים,
מדהים,
תודה
מדהים,
רבה.
מדהים, באמת.
משגע.
באמת, אהבתי.
סיפור אנושי מרגש.
שי, אני מחוסן שלישי, אני... סתם. אז כן, אז נולדתי ב-1983, המחשב הראשון שלי היה עם מסך כזה ירוק של פעם.
אוי, ירוק שחור גם.
הכי סקסי שיש.
שחור כזה. סתם, אז אני, שי, קשה לי להגדיר את עצמי בקטע של מתכנת וזה, כי אני עשיתי מבחן אישיות כזה, ויצא לי שיש לי אישיות שאוהבת לעשות מלא דברים. אז
כל
חודשיים עושה משהו אחר ומגדיר את עצמי פעם כמלכת החול המעופף, ופעם כמתכנת, אני יודע, JavaScript. אבל לתמצת את ה... בשביל מה, מה שרלוונטי למאזינים, אז אני מתכנת, ואני יועץ, ואני מלמד, ואני מנהל קהילה די גדולה שנקראת JavaScript Israel. האמת היא, הקמתי את הקהילה, אבל אנחנו צוות די גדול של אנשים מאוד טובים ואני, שמנהלים את הקהילה הזאת, ובעצם דרך הקהילה הזאת נוצרו המון המון שיתופי פעולה והמון דברים חיוביים, אז אני מאוד מאוד גאה באנשים שמנהלים אותה ובאנשים ששותפים בה. ומה שהתחלתי, זאת אומרת, התחלתי את הקריירה שלי בתור מתכנת, עברתי להיות יועץ, ואז רציתי, היה לי כזה צומת, האם להגדיל את העסק ייעוץ, או להתחיל ללמד דרך, כאילו, את כל העולם דרך סרטונים באנגלית, והחלטתי ללכת על הדרך השנייה. ו...
יש לך גם סרטונים בעברית שאתה מלמד?
כן,
יש לי סרטונים. נראיתי הרצאה שלך באנגולר...
כן, אז הרצאות, יש הרצאות שהייתי עושה בעבר במיטאפים, שזה באמת חלקם בעברית היו, וב-2014 התחלתי לעשות בפוקס, הזמינו אותי לעשות הרצאה בוויקס, כאילו שלחו אותי לחול לעשות הרצאה, למרות שלא עבדתי בוויקס, פשוט יואב אברמי ואני התחברנו דרך המיטאפים, והוא פשוט שלח אותי ל... לליטה ולבלרוס וכאלה, ושם התחיל המסע שלי עם הרצאות באנגלית, ואז החלטתי כאילו לעשות קורסים באנגלית, ובתחילה זה התחיל מאנגולר, ואחרי כמה שנים החלטתי להתמקד אך ורק בנושא הטסטינג, כי זה גם נושא שאני מאוד מאוד אוהב, ואני חושב שיש בו המון המון מקום לחדשנות, וגם בגלל שהדרישה בו, כשהתחלתי ללמד על אנגולר, עשיתי סקר כזה, איזה קורסים על אנגולר אתם רוצים לראות, ובטופ 3 תמיד היה טסטינג. אז אמרתי, טוב, אני לא יכול להתחלק ליותר מדי דברים, אז אני אתמקד בנושא אחד, וזה היה טסטינג. זהו, זה...
זה מדהים שהוא הצליח להתמקד, כאילו, כי ברמה האישיותית, מהקצת שיצא לנו להיפגש בריל לייף, תמיד אני זוכר שאתה היית מציג את זה, שאתה אוהב מהכל, אתה אוהב הכל מהכל כל הזמן.
כן.
אז שפו על זה שהצלחת גם להתפקס.
אולי גם בשלב, זה גם עניין של בגרות, אני מניח שבשלב, או יותר נכון, אולי גם, אתה יודע, בגרות מקצועית אולי, שאתה אומר בשלב מסוים, בוא ניתן בראש בכיוון מסוים. אגב, טסטים זה בכלל נושא ש...
מה זה טסטים?
מה זה טסטים? אנחנו היינו פרק, אגב, על למה זה חשוב, וקצת התמקנו ביוניט טסט.
באמת הרבה חבר'ה ביקשו על... בדיוק. ביקשו את הפרק המשך.
היה הרבה בקשות על, אוקיי, בואו דברו קצת תכלס, אז הנה התכלס, וזהו, אז...
אני רק רוצה אולי להגיד עוד משהו אחד קטן, אז אני למדתי המון, לשעה יש אתר היירז, שזה עדיין עובד, נכון?
כן, hires.io, כן, זה עדיין קורה, כרגע זה מפוקס, פתחתי עוד testangular.com, שזה כאילו בתכלס,
אני זוכר,
זה רידירקט ל...
ב-2018 הוא התחיל או משהו כזה, לא?
נכון, משהו כזה.
אני כבר התחסתי עליו בעבר.
כן, והמטרה של hires זה להפוך להיות בסופו של דבר טסטינג לכל בעצם, לכל ולא רק לאנגולר, אבל אמרתי, אני קודם כל אסיים את כל מה שיש לי אסיים על אנגולר טסטינג, ואז אני אעבור ל-React ו-View ושאר החברים.
ואם אני לא טועה, רק אז היירז, רק תקן אותי אם אני טועה, הוא כזה, פשוט ייכנסו, זה בחינם, נכון?
אז זהו, אז היירז בעיקרון, יש בו חלק שהוא חינם, יש לי סדנה שם שאני מלמד על בעצם חלק מה שאנחנו הולכים לדבר היום, ועוד כמה דברים, כל מיני טיפים שלמדתי לאורך השנים, על כל מיני בעיות שחזרו על עצמם, אז יש לי
שם... או תשתי נגד כיוון הרוח.
בדיוק, כשאתה מתכנת באנגולה. ואז אני חולק שם בסדנה הזאת את כל הטיפים האלה בחינם, ויש לי קורסים שהם בתשלום, שהם הרבה יותר מקיפים, והרבה יותר כאילו מוכווני איך עכשיו עוברים את כל, מעבירים את כל הצוות לטסטינג, ואיך מתקלים דברים מאוד מאוד ספציפיים באנגולר טסטינג, אז הקורסים האלה הם בתשלום, אבל כי איכשהו אני צריך...
רק שאני אבין, בעצם אתה הפול טיים שלך עכשיו הוא כעצמאי, או שאתה עדיין...
אני
בחלק מהזמן לא.
לא, מ-2012, מסוף 2012 אני הייתי עצמאי, ומאז לא הפסקתי, וחלק מהזמן שלי הולך על ייעוץ ללקוחות אמיתיים, אני קורא לזה ככה, שאני רואה אותם פנים מול פנים, וזה אני קורא אמיתי, ושאני יכול ממש לעבוד עם פרויקטים אמיתיים ולראות בעיות מהשטח, ורוב הזמן שלי אבל הולך על בעצם היירז והבנייה של הקורסים והבנייה גם של העסק מסביב לקורסים, כי אחד הסיבות שלוקח לי, גם בגלל שאני בנם שסקרן ורוצה ללמוד הכל כזה, אז החלטתי ללמוד גם את כל הצד העסקי ושיווק ומחירה וכל הדברים האלה. אז כן.
מדהים. מדהים. אז אני יכול להגיד שהפרק הזה, מה זה בא לי בול? כי לנו בחברה שאני עובד, איג'נטיפייל, אם ציינתי את זה בעבר.
מעולם לא, מה ראשונה?
יש לנו בעוד יומיים, סוג של PI planning לגרסה הבאה, ששם אנחנו מתמקדים כמעט ורק בעניין הזה של הטסטים. זאת אומרת, איך להניע את זה מעבר ל-nice to have שיש לנו בסרוויסים, בכל הרמות אגב, יוניט, אוטומציות, הכל מהכל, אינטגרשן, אז באת לי מה זה טוב, ובחינם, שזה מדהים, אז זהו, אז אני, יש לי מלא שאלות, אבל אני חושב שאני רוצה ששנייה כן כבר לדבר על הפיל בחדר, TED.
אז אני אשמח לדעת מה זה, לא רק ברמת הראשי תיבות, אלא מה זה, למה זה טוב, ולמה כדאי לי להשתמש בזה.
אוקיי, אז welcome to my TED talk, אוקיי, זה בדרך כלל מה שאני מסיים איתו. TED זה ראשי תיבות של Test Effective Development, והרעיון של זה הגיע ממקום של תסכול שלי על זה שבעצם עולם הטסטינג סוג של תקוע כבר עשרות שנים באותו מקום.
אם לא אלפי.
אם לא אלפי, כן. לא, אבל באמת לידר לעשרות שנים. ואנחנו תקועים המון מושגים, חלק גם מהכלים של העבר. ואחד מהבעיות שאני ראיתי לאורך השנים, זה הרצון בעצם להגיע למצב של ביטחון, אוקיי? של לקבל ביטחון בקוד ולראות שאנחנו עושים שינויים וכדומה, ואנחנו לא דופקים שום דבר. שמוביל לשינויים בקוד, לשיפור בעצם של הקוד עצמו. ואז כשאנשים נכנסים לעולם הזה של טסטינג, אז מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים בדרך כלל למושגים של יוניט ואינטגריישן ו-end-to-end טסט, שזה שלושת הגדולים, זה הפירמידה בדרך כלל. ואז כשמתחילים אשכרה לעבוד עם זה, אז מתחילים להיכנס לעולם של כאוס כזה, של אוקיי, מה זה בעצם יוניט? מה זה בעצם אינטגריישן? כל בלוג, פוסט שקוראים, או ספר, מתייחס למושגים האלה קצת אחרת, וזה קשה כאילו לדעת, אוקיי, מה אני אמור לעשות פה? ואז אתה קורא איזה משהו שאוקיי, עזבו יוניט טסטינג, תעשו רק אינטגריישן, ותעשו קצת, או ומישהו אומר לא, אינטגרשן
זה... אתה סורק איתוי אחד עם איזה happy path.
כן, בדיוק, אז יש לך איזה אחד כזה, וזה עדיין יש לך באגים. אז לא משנה, אז המסע שלי לתוך הדבר הזה, גם כשהתחלתי בתור מתכנת, אז התחלתי מ-unit testing, ונהייתי יחסית סביר בזה, ועדיין היו לי באגים, ואז נכנסתי ל-integration test, ואמרתי, טוב, עזבו את ה-unit test, בואו נעשה integration test, ואז... נכנסתי לעולם של בעיות שמה של איטיות ושל גם מלא מלא שבירות וכל מיני דברים כאלה, ועדיין היו לי באגים, ואמרתי, אוקיי, what the fuck, כאילו מה קורה פה? וגם אחרי זה שנהייתי יועץ, גם לא מצאתי אף פעם את התשובה של, אוקיי, מה אני אמור לעשות, ומה זה אומר הפירמידה הזאת, כאילו, מה זה אומר 50% ממשהו, כאילו, איך אני יודע למדוד את זה? אז אמרתי, אוקיי, ניסי לחשוב על זה ולפשט את זה גם לאנשים שאני מייעץ להם וגם לאנשים שאני מלמד דרך הקורסים. אמרתי, מה אנחנו בעצם רוצים בתור מתכנתים? אנחנו רוצים לעשות עבודה משמעותית, אנחנו רוצים לעשות, שיהיה לנו איזשהו איזון בחיים מבחינת הזמן שאנחנו לא כל יום בשלוש בבוקר מתקנים באגים, נכון?
יש משהו יותר כיף מזה כאילו?
לאכול פיצה בקריות. ומה עוצר אותנו? בעצם באגים לא צפויים, נכון? וזה מה שחשבתי, כאילו, כל השנים האלה, שזה הבעיה, אוקיי, אז איך אנחנו נחסה את זה, נחסה את זה על ידי טסטים. אבל אז, קלטתי שהבעיה היא...
או שלא נכתוב קוד, ואם אין קוד, אין באגים.
במה? או שכותבים קוד בלי באגים. ואז הבנתי שהבעיה היא לא רק זה, הבעיה היא גם טסטים, טסטים עצמם. טסטים לא אפקטיביים, או לא יעילים. אז אמרתי, אוקיי, אז זה בעצם שתי הבעיות שאני מנסה לתקוף במה שאני מלמד וגם באיך שאני מפתח, אז בעצם באגים לא צפויים וטסטים לא יעילים. ואז אמרתי, אוקיי, מה אנחנו בעצם צריכים כדי כאילו לתקוף אותם? אז מצד אחד אנחנו צריכים ביטחון שמגיע מטסטים, ואנחנו צריכים בעצם יעילות, ביטחון ויעילות. אז אמרתי, אוקיי, אז יש לי ביטחון ויעילות, מה יכול להיות מדד שבעצם מאחד אותם ביחד? אז אמרתי, אוקיי, זה יכול להיות, ניסיתי לחשוב על שם, וכל מה שעלה לראש זה cost effective. אמרתי, אוקיי, cost effective, אוקיי, אני אקרא לזה test effective, וזה בעצם יהיה מין מדד כזה, אם אתם חושבים על שני מדדים, שבעצם כל טכניקה, או כל כלי, או כל, לא יודע, שיטה או אסטרטגיה, תימדד על פי המדד הזה. זאת אומרת, כמה cost effective השיטה או הכלי הזה, בהתאם לסיטואציה שאני נמצא בה, או לגודל של הפרויקט וכדומה. ואז בעצם ברגע שחשבתי על הדבר הזה, אז התחלתי לשפוט את כל מה שאני עושה, דרך ההדשה הזאת של כמה test effective זה. ופתאום גיליתי כל מיני דברים של, אוקיי, כל הדוגמות האלה שאנחנו רגילים לחשוב עליהם, הם לאו דווקא הדבר הנכון לעשות, והתחלתי לצאת נגד מה שמקובל בתעשייה, או מה שממליצים בדרך כלל לעשות, סתם דוגמה.
שאלת ביניים, רק שנייה, סליחה שאני קוטע את הקו המחשבה, כל הזמן הזה, אנחנו מדברים על אנגולר נטו, שבכלל אנחנו...
לא, 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 מדברים על טסטים בכללי.
אני מדבר אליך ספציפי, זאת אומרת, שעבדת, אמרת, אוקיי, אני בסרבר גם, עושה לא נכון, זה או שזה...
תשמע, אני התחלתי את המסע שלי עם טסטים הרבה לפני אנגולר, התחלתי איתו עם פלש, שהייתי מתכנת בפלקס,
התחלתי ב-2006, נופן בראש?
כן, אקשן סקריפט וכאלה, התחלתי ב-2006, וב-2008, 2009 כזה, 2010, התחלתי ל... עבדתי בחברה שפשוט היה לי שם כאילו פיצ'ר ענקי מטורף, והיה לי דדליין מאוד מאוד קצר, וכל פעם שניסיתי כאילו להאיץ וכאילו לבנות אותו יותר מהר, ככה נהיו לי יותר באגים, וככל שניסיתי לתקן את הבאגים, עשיתי עוד באגים אחרים, וזה נהיה כזה אקספוננציאלי, ואז איזה חבר מהבקאנד שאמר, רגע, למה אתה לא כותב טסטים? כאילו, ואמרתי לו, מה טסטים? אין לי זמן לכתוב טסטים, אני צריך לתקן את הבאגים ויש דדליינים וכאלה. ופשוט התייאשתי ואמרתי, טוב, אז ביקשתי כאילו לזמן ללמוד על טסטים, ואז כתבתי שם טסט בפלקס יוניט, זה היה, שפתאום ראיתי כמה מהר, כי אז באותם זמנים הייתי צריך לחכות איזה דקה עד שהכל התקמפל, כל פעם פשוט כדי לבדוק כאילו שמשהו תוקן, ופתאום משהו בפלקס יוניט פתאום רץ לי שנייה, ואומר לי כאילו אם הקוד עובד או לא עובד, וזה היה כזה, זה היה ההר מומנט שלי כזה,
של האוריקה וואו. שלך, כן.
כן, ואז אחרי זה, שעברתי לג'אבסקריט, בהתחלה התחלתי עם פרמורקים האולד סקול, כאילו שבטח אף אחד לא מכיר, ג'אבסקריט MVC היה פעם, וכל מיני כאלה, ואמבר, שהיה בהתחלה אמבר, ולפני זה ספראוט קור, לדעתי או משהו כזה.
האמבר JS היה חיה.
כן, אז אמבר... התחלתי איתו עוד לפני, אם תחפש בגיטאב, לדעתי יש לי את הפרויקט, גם מ-2011 או משהו כזה, אמבר TDD, זה היה שניסיתי להבין איך אני כותב טסטים באמבר, עוד כאילו לפני ש, ולא דיברו על זה יותר מדי בזמנו, אז ניסיתי להראות כזה פרויקט של איך כותבים טסטים, אז הסיפור שלי עם טסטים התחיל הרבה לפני אנגולר, ובאנגולר אחת הסיבות שהתאהבתי באנגולר JS, זה כי הוא היה מוכוון טסטים, לעומת שאר הפרמורקים, שלא היה דיבור בכלל על טסטים, והייתי צריך לנסות להמציא את הגלגל, כמו עם אמבר וכאלה, ולנסות להבין איך עושים את זה נכון.
מכוון טסטים בגלל ה-Depend Injection, זאת אומרת?
בדיוק. תשמע, מישקו, לפני שהוא כתב את אנגולר, הוא היה עושה הרצאות, יש אותם עדיין ביוטיוב, על קלין קוד ועל טסטים, כאילו בגוגל. אז כל הפוקוס שלו היה איך כותבים בג'אווה טסטים כמו שצריך ואיך וכדומה. אז הוא עיצב את כל הפרמורק הזה לפי, אוקיי, איך אפשר לכתוב לזה טסטים מההתחלה. ואני זוכר שכל הדוגמאות בהתחלה, הדוגמאות קוד באנגולר.js, היו עם טסטים. אז זה מה שמשך אותי נורא לזה, למרות שכבר הייתי מושקע באמבר, וזה היה כאילו מבחינתי כזה הסל כזה, עכשיו להתחיל ללמוד משהו חדש.
אבל אני עדיין רוצה לחדד את השאלה הקודמת שלי, אנחנו מדברים רק פרונט-אנד, בכוונה אני שואל, כי קצת דיברנו על ההבדלים בין הטסטים של פרונט-אנד ובק, אנחנו מדברים עדיין רק על עולם הפרונט-אנד?
אז שמע, הניסיון שלי, אני באיזשהו שלב בקריירה שלי, בחרתי בחירה להתמקד רק בפרונט-אנד. כאמרתי, יש יותר מדי דבר, למרות שיצא לי לעבוד בנוד, יצא לי לעבוד ב-PHP, בג'אווה וכאלה, אבל החלטתי, אוקיי, העולם מתחיל להסתבך ומתחילים להיות יותר דברים שצריך לדעת וללמוד, אז החלטתי להתמקד רק בפרונט-אנד טסטינג, למרות שחלק, לאורך השנים ראיתי שהפידבקים שאני מקבל את זה, שחלק מהטכניקות בעצם הן אוניברסליות, זאת אומרת, הן לא רק לפרונט-אנד, כמו לדוגמה איך לכתוב single action test, okay? Single action test זה טסט שבודק רק משהו אחד. כאילו, דבר על הבדל בין, כאילו, מושגים של unit test, אבל מה שאתם מכירים כ-unit test, כנראה. אז נגיד זה, הטכניקות של איך לכתוב משהו כזה בצורה יעילה, או משהו בצורה מסודרת, איך בכלל לחשוב בטסט driven development, כאילו, איך לחשוב על הטסט לפני הקוד, ואיך לגש לזה בצורה שהיא seamless. הדברים האלה הם רלוונטיים גם לסרבר וגם לפרונט-אנד. זאת אומרת, זה לא טכניקה שהיא ספציפית, אבל הפוקוס שלי וכל המטרה שלי כרגע זה לנסות לפתור את עולם הפרונט. כאילו, אסטרטגית, אני חלתי באנגולר כתת נישה, אבל כחלק מהנישה של הפרונט-אנד, ובהמשך, בעצם כשאני אסיים עם זה, אני אעבור גם לטכניקות של הסרבר, שדורשים טכניקות פשוט אחרות. מי שמאוד מאוד מתעסק בזה, ובצורה מאוד יפה, זה יוני גולדברג, שאתם בטח מכירים.
כן, גם איתו דיברנו, ויבוא להקליט גם אצלנו בקרוב.
כן, אז הוא מכסה את עולם, ואנחנו מדי פעם מדברים, מחליפים רשמים ודברים, ואתה רואה שיש הרבה הרבה חפיפה בעצם בין שני העולמות. אז כן, אז זה לא אנגולר ספציפיק, וזה לא לאו דווקא רק פרונט-אנד ספציפיק, אבל זה הפוקוס שלי. תשמע, בסופו של דבר טסטינג, כשמסתכלים על זה, זה פרונט-אנד, כאילו כשאנחנו מדברים על רמת ה-integration טסטינג, או end-to-end, end-to-end טסט אחרי פרונט-אנד בדרך כלל, אוקיי? כי אתה בודק משהו שהיוזר ישתמש בו, אלא אם כן זה איזשהו, לא יודע, API.
כל מיני סרוויסים חיצוניים שאתה רוצה לבדוק, כן.
בדיוק. אז בעצם...
אבל אני שהייתי, עדיין לא הבנתי ספציפית מה זה TED.
רגע, עוד לא נכנסנו,
אתה שם לי פה קליפהנגרס, ואני יושב לי פה ונע באי-נוחות בכיסא, וממתין.
אז אוקיי, אז בדיוק אמרתי,
אני חושב שאני לא שתקתי כל כך הרבה זמן, מזה זמן רב.
אני מעריך את המחווה. אז הגעתי לזה שבעצם זה המדד שמצאתי בעצם למדוד דרכו את כל האסטרטגיה וכל הדברים, ולהבין, אוקיי, איך אני בעצם בוחר את הכלי הנכון למשימה, מה שנקרא, וקראתי לזה test effective development. כלומר, אם אני יכול, לדוגמה, להסתכל על אפליקציה מסוימת ולהגיד, אוקיי, איך אני ניגש לחסות את האפליקציה הזאת בצורה שהיא אפקטיבית, בצורה שהיא cost effective. אז עולים לי כל מיני שאלות שאני שואל את עצמי כחלק מהמתודולוגיה הזאת. כמו לדוגמה, מה גודל האפליקציה? אוקיי? שזו שאלה שלדעתי צריכה להיות אחת השאלות הראשונות.
אז אתה אומר שהגודל כן קובע.
הגודל לגמרי קובע. כי בעצם זה משפיע על איזה אסטרטגיה נבחר בה, או איזה שיטה נבחר בה לכתוב את הטסטים שלי. וכשהתחלתי להיכנס את זה יותר לעומק, ראיתי שהמושגים שאנחנו משתמשים בהם, כמו לדוגמה unit testing ו-integration testing, מה שאמרתי קודם, שהם מאוד כזה overloaded, כשמסתכלים רק דרך המושגים האלה, אז קשה לבחור ולהתאים את האסטרטגיה לגודל האפליקציה. לדוגמה, כשאנחנו מסתכלים, בדרך כלל אנחנו אומרים unit testing ואנחנו אומרים integration testing, וזה כאילו אומר שunit testing הם בעצם טסטים שהם מבודדים, בדרך כלל, כאילו זה מה שאנשים חושבים, כי אתה משווה בעצם integration אל מול unit, אבל זה לאו דווקא המצב, כי נגיד סתם, תלך לגישה של אנקל בוב לדוגמה, שמדבר על, או על קנט בק, הם מדברים על גישה של שיוניט זה לאו דווקא שאתה לוקח קלאס ומבודד אותו, או שאתה לוקח פונקציה ומבודד אותה, אלא איזשהו סט של דברים שהם מבחינתך הם היוניט. אבל בהגדרה של הרבה אנשים אחרים זה בעצם אינטגריישן טסט, אז כאילו זה לא המושגים הנכונים, ואז זה גרם לחשוב, אוקיי, איך אני מפרק את המושגים האלה ומגיע לפרסט פרינסיבלס, אוקיי, כמו משל הייתי אילן מאסק עלק, ואז התחלתי לפרק את המושגים האלה, בעצם להבין שיש כל מיני ממדים שאנחנו צריכים להסתכל על טסטים אחרת, כמו לדוגמה, הזכרתי קודם, סינגל אקשן מול מולטי אקשן, אוקיי, כמה אקשנים אני בודק בכל טסט, אז זה בעצם יהיה האקשן סקופ, אני קורא לזה. ויש לך את הבאונדריז, שזה בעצם איפה אני מעביר את הקו שבעצם מבודד לי את, את מה שאני בודק. האם זה isolated, שמבחינתי אני מבודד את כל הדיפנדנסי של אותו יחידה, או זה integrated, שזה בעצם אני בודק כמה יחידות ביחד, או כמה נושאים ביחד. כמה קלאסים, כמה פונקציות וכדומה. אז זה boundaries. ובעצם יש לי גם את הסאבג'קט, מה, איך אני מאתחל את מה שאני בודק עכשיו, שזה גם משפיע על הטסט. כי אז זה משפיע על איזה בדיקות אני, נגיד, אני צריך לבדוק את ההתחול, נגיד אם אני עושה, יוצר אינסטנס חדש של קלאס, אני צריך בדיקה שבודקת מה קורה שם, כי יכול להיות שאני מפעיל קוד בקונסטרקטור וכדומה. אז כשמסתכלים נגיד על, כשאתה מסתכל על החברה ועל התוכנית שאתם הולכים לפנות, וזה השאלה הראשונה, אז אני שואל, אוקיי, איך האפליקציה נראית? האם האפליקציה היא מונוריפו עם מלא מלא אפליקציות קטנות, שמדברים ביניהם, או מייקרו פרונטנס וכדומה? האם היא מונוליט ענק, כמו רוב החברות הגדולות שעובדים? האם זה איזשהו POC ש... יכול להיות שיקח כיוון אחר אחרי זה.
אני רוצה לשאול, כחלק מהתכנון הזה, יש הפרדה מוחלטת בין הפרונטנד לבקאנד, אתה חושב? או של נגיד, אני אומר, תשמע, אני מכסה את זה פה, באפליקציה בפרונטנד, ודווקא את החלק הבא שאני מעניין לבדוק, יכול להיות שאני יכול לעשות לו כיסוי בבקאנד ואני מסודר. זאת אומרת, יש דבר כזה בחשיבה, או שזה בכלל, אתה אומר, אני לוקח את הפרונטנד כיחידה, בפני עצמה, ולא מעניין אותי באמת מה נבדק בבקאנד.
לא, אז קודם כל שמסתכלים דרך, אם אני מסתכל דרך test effective development, דרך המשקפיים האלה, אז אני מסתכל על כל האפליקציה, כולל הסרבר, כולל הדאטאבייס וכדומה. אני לא מסתכל רק על הפרונטנד, אבל מבחינתי בתור מתכנת פרונטנד, חשוב לי הפרונטנד, ו גם בתור מפתח, כאילו כשאני מסתכל על, על, על מה שייתן לי את הכי הרבה ביטחון, בדיקות מבודדות, יש להם הגבלה מסוימת, נכון? כאילו אנחנו, כדי לבודד אותם, אנחנו צריכים לזייף את, את התלויות
לעשות
שלהם.
לעשות מוקים, לעשות ספייסס, לעשות כל מיני
בדיוק,
אינג'קשן.
וגם אם אנחנו מגיעים לרמת האג'קס לייר, אוקיי? אנחנו צריכים לזייף את הסרבר. ואנחנו תקועים עם בעיה של, אוקיי, אם אנחנו מזייפים את הדברים האלה, מה יקרה אם אני צריך שאני אחבר הכל ביחד, אז מה יקרה אז? יכול להיות שיהיה לי באגים שם, ובעצם בגלל זה אנשים כותבים אינטגריישן טסט וכדומה. אז לדוגמה, אינטגריישן טסט
בין ה... בדיוק בנושא הזה, של האג'קס, אחד מהדברים שאני שמתי לב כמעט בכל חברה שעבדתי בה, תמיד בודקים, הרבה פעמים כאילו גם עושים, אתה יודע, אתה עושים אוברייד ל... לספריית אג'קס שמשתמשים בה, אם זה אקסיוס או כל מיני דברים כאלה, ואז לקריאות לפי הפאת'ים פשוט מחזירים ריספונסים כשעושים את הטסטים. ואחד מהדברים ששמתי לב, שכמעט תמיד בודקים את הקריאות החיוביות שחוזרות, אבל כן. מדלגים על כל האירורים.
כן, כן, וזה נכון. לחזור לשאלה שלה, בעצם אם זה רק פרונט או סרבר או גם, או אם הוא חוסר בסרבר, אני מסתכל על זה ככה. את הפרונט-אנד צריך לבדוק, המתכנתי פרונט-אנד בודקים אותו בצורה, שוב, תלוי בגודל, אם זה מעל גודל מסוים, שזה כבר מתחיל להיות מונוליט גדול, אז בצורה מבודדת, ואם זה אסופה של, לא יודע, אפליקציות קטנות, אז הייתי בודק את זה בצורה דווקא שהיא אינטגרייטד, ויש לי את זה כחלק מהשיטה הזאת, חשבתי על שמות אחרים קצת להשתמש בהם מאשר יוניט טסטינג או אינטגריישן טסטינג, ואם תרצו נגיע להגדרות החדשות
האלה. מה שמות? תן לי רק את הטייטלים אפילו.
את הטייטלים, אז זה, אוקיי, אז אני אסביר, אבל אוקיי, אז אני אסביר את זה תכף, רק תן לי לסיים את הנקודה. אז בעצם אנחנו בודקים את זה, בסרבר סייד, המתכנתים של הסרבר סייד בודקים את הסרוויסים וכדומה, ואת החלקים שם גם בצורה, גם לפי אותה אסטרטגיה, אגב, גם יוני מלמד את זה, זאת אומרת, אם זה מייקרו סרוויס קטן, אתה תבדוק אותו בצורה אינטגרייטד, כי חבל לך עכשיו לבודד את כל החלקים שם, זה בדיוק מה שאני ממליץ כאילו לעשות בפרונט-אנד, ועדיין אתה תצטרך איזשהם טסטים שבודקים לך את הכל as a whole, כי עדיין יהיו לך בעיות שיכולות להיות עם הקונפיגורציה שלך, עדיין יכול להיות ששכחת משהו קריטי לחבר, והכל הבדיקות המבודדות עברו לך ב-100% הצלחה, אבל עדיין הפרודקשן לא יעלה לך, אז אתה עדיין צריך משהו שם, ושם מבחינת cost effectiveness, מה שאנשים הולכים אליו זה בדרך כלל end-to-end test, ככלל, כאיזשהו blanket statement כזה של, אוקיי, אנחנו צריכים end-to-end test. ואז מי יעשה את זה? QA יעשו את זה, אוקיי? ואז אתה מגיע למצב, זה אם יש לך QA team, אוקיי? אז אתה מגיע למצב שיש לך, אתה צריך לחכות לזה שה-QA פנו, לעשות את זה, ואז אתה מחכה כמה ימים, מחזירים לך תשובה, רגע, זה נכשל, ואז אתה חוזר, אתה עוצר את הקונטקסט שלך, אתה חוזר וכאלה וזה, וגם שם, דרך ה-Test Effective Development, נסה עכשיו, אוקיי, מה האסטרטגיה שיכולה להיות הכי אפקטיבית, הכי Cost Effective להשתמש בה, ולכן התחלתי להמליץ על לכתוב סוג מאוד ספציפי של end-to-end test, שנקרא Smoke Testing, שהמטרה שמאחורי Smoke Testing זה לבדוק אך ורק את הקריטיקל פאת', את מה שאם הוא ישבר, העסק יפסיד כסף, החברה תפסיד כסף, ולהתמקד ולכתוב קצת כאלה, שהם מולטי אקשן, זאת אומרת שאתה לא כותב מלא טסטינג קטנים, אלא כי יש להם עלות, אז אתה כותב, מנסה לעבור על הפאת' בפעם אחת, אתה בודק את ההפי פאת', אתה לא מתחיל לבדוק כל מיני אורים וכל מיני דברים כאלה, אלא אם כן זה משהו, עוד פעם, זה משהו שהוא קריטי לביזנס, שבודקים איזשהו אירו כזה או אחר, אבל אתה יוצא עם, אז אתה כותב את הסמוק טסט, ששוב, אפשר להיכנס את יותר רחבה של איך עושים את זה, ואיך אתה יודע מה לבחור, ואיך אתה יודע מה לחסות, כי בעצם יש לך, יכול להיות שיש לך הרבה הרבה חלקים לאפליקציה, אבל בגדול, אם אתה מסתכל על זה, אז יש לך את הסמוק טסט שמכסים לך בעצם את האינטגריישן של מה שקריטי באפליקציה שלך, ואז יש לך את הבדיקות המבודדות או המפוקסות, נקרא לזה ככה, על הפרונט או על הסרבר, שעכשיו אני אגלה את ההגדרות החדשות האלה שחשבתי עליהן.
טוב, אז דיברנו על הסמוק טסט, שאגב, מעניין אותי איך קוראים לסמוק טסט בחברה של גלאי ישן. מעניין אותי איך יקראו לזה.
אני רק אגיד, אתה יודע מאיפה מגיע בכלל לסמוק טסט, מה הרעיון שעמד מאחוריו?
אני רוצה שתספר לי.
כשהיו בעבר מהנדסים, לא מהנדסי תוכנה, מהנדסי חומרה, מייצרים באמת מכשירים, אז היו אשכרה 40 ומחברים את זה לחשמל, ואם באמת היה יוצא ישן, שזה היה קורה במכשירים של פעם, עכשיו גם אין הרקות וכל מיני דברים כאלה, אז ידעו שמשהו שם כנראה שרוף ולא עובד.
האמת נשמע אפקטיבי גם היום, אם היינו עושים.
חד משמעי, אני מדי יום מחבר כל מיני דברים לשקעים, ומקווה שלא יצא לי ישן.
א', זה מדויק, שחר, ב', יש לזה עוד הגדרה. עוד, זה כאילו אגדה אורבנית שמשם מגיע השם, אז זה גרסה אחת של הסיפור, וגרסה אחרת ששמעתי של הסיפור, זה שזה מגיע משרברבים, בעצם שהם מחברים צינורות, מעבירים משן ובודקים אם משן לא בורח, ואז יודעים שאין דליפה.
זה לא הכרתי. יפה, הנה, אתה רואה? כבר הסקלתי היום. מכל הדברים האלה, מזה השכלתי.
אז הפרק הבא.
לא, אבל שי, אני רק אגיד שכאילו, נגיד אחד מהדברים שאנחנו הוספנו ל-CICD שלנו, נגיד בפריזומטר, היה לפני שהיינו עושים Red-Green Deploy, ואז בכל פעם שהיינו מסיימים את כל הבדיקות, והיינו מסיימים את האינטגריישן ואת ה-E2E ואת הכל, אז לפני שהיינו עכשיו מחליפים בשרת את הקוד בדיפלוימנט החדש, היינו עושים על הקוד הזה עכשיו סמוק טסט, לראות, אתה יודע, משהו אחד קטן נקודתי שאותו רצינו לבדוק, ואתה לא מבין כמה פעמים הוא הציל לנו את הטוסיק.
כמה זמן רץ לכם כל הפייפליינים, כל ה...
בערך 3 דקות.
זהו?
כן.
נשמע לא... משהו פה לא מסתדר.
רגע, שנייה, כשהתחלנו את ה... כשהתחלנו והיה לנו בהתחלה מונוליט ענק, בין 1:20 to 2:00, והוא היה נכשל על כל שטות. עם הזמן פירקנו את זה למיקרו סרוויסים, 3, 3.5 דקות, 4 דקות, 5 זה אם זה היה סרוויס ענק, עם הרבה מאוד טסטים, אבל גם עם טסטים לקחנו 3 שנים בערך של כתיבת קוד, לפני שבאמת הגענו למצב שהטסטים שלנו כתובים בצורה שאני יכול לבוא ולהציג לאימא.
אוקיי, אוקיי. אז לפני שאתה מציג את זה לאימא, בוא ניכנס אולי שי כן קצת ליותר לעומק ל... אני לא יודע אם להגיד מושגים או אולי דוגמאות, זאת אומרת איך, כי שוב זה נושא שקשה מאוד ככה בפוד.
אז אני אתן איזושהי דוגמה כאילו שמתחברת למושגים שרציתי להציג, לחשוף. אז המושגים כאלה, אמרתי אוקיי, מה שראיתי שמבחינה עוד פעם, מבחינת אפקטיביות, ניסי לחשוב על על שלושה ממדים האלה שאמרתי לכם קודם, סינגל אקשן מול מולטי אקשן, עם האינטגרייטד מול איסולייטד, ולנסות להבין, כמו שאמרנו, הגודל קובע, אז מתי, איזה בעצם שיטה להשתמש במתי מבחינת הגודל. אז ראיתי שמבחינת נגיד סינגל אקשן מול מולטי אקשן, צורה יותר אפקטיבית לעבוד בה, כש מסתכלים על בדיקות שהן לא end-to-end, היא single action test, כי בעצם ככל שאתה בודק יותר אקשנים בטסטים שלך, יש לך יותר נקודות שהטסטים יכולים להיכשל בהם, כי הם בודקים בעצם זה סוג של כמו integration test, כי אתה בודק כמה אקשנים ביחד, לכן ככל שהאפליקציה גדלה וגדלה וגדלה, ככה הטסטים שלך יותר ייכשלו, ככל שאתה מבודד את הטסטים שבודקים רק single action, ככה אתה נשאר יעיל גם כשהאפליקציה גדלה, אתה נשאר יותר יעיל. לכן אמרתי, אוקיי, צריך single action. זאת אומרת, מבחינת האסטרטגיה, לבדיקות שהן, נקרא לזה בדיקות קטנות, אז אני אתמגד בסינגל אקשן טסט, זה יותר אפקטיבי. השאלה הבאה הייתה, אוקיי, מה עם isolated מול integrated? מתי אני יודע האם לבודד את מה שאני בודק עכשיו, מכל ה-dependencies, או האם לא לבודד אותו, ולבדוק אותו בעצם עד, אני קורא לזה end to fake server, כאילו, עד שכבת האג'קס. ואז ראיתי שזה גם פה הגודל משפיע, זאת אומרת אם זה אפליקציה שאין בה הרבה שכבות כמו מייקרו סרוויס או כמו מייקרו פונטן, כזה שזה פיצ'ר, תת פיצ'ר באיזשהו מונוריפו גדול, שאפליקציה שטוענת כל אפליקציה בנפרד וכדומה, כמו מייקרו פרונטן כזה, ואז כל אפליקציה בעצם היא מבודדת ויש לה סקופ קטן, אז דווקא הגישה של isolated, סליחה, של integrated, היא תהיה יותר טובה באפליקציות בסקופ כזה, בסקופ שהוא קטן יותר, ובאפליקציות גדולות יותר, במונוליטים, אם ננסה לכתוב בעצם end to fake server test, שזה integrated test, כי אני נגיד יש לי בעיה עם השאלה של איפה להעביר את הקו, זאת אומרת אם יש לי אפליקציה גדולה, יש לי בעיה כשאנשים לפעמים מעבירים את הקו, שאני קורא לו קו הזיוף, כן? כאילו איפה אתה מתחיל לזייף את הדיפנדנסי שלך, סתם בצורה אקראית, כאילו אוקיי אני אבודד את זה אחרי 3 שכבות, או אחרי 4 שכבות, למרות שיש לי נגיד 8 שכבות עד לסרבר, סתם אני אומר, כאילו יש לי כזה קומפוננט שקורא לסרוויס, שקורא לאבסטרקציה אחרת של סרוויס אחר, ושקורא עד שהוא מגיע בעצם לשרת. אז איפה אני אעביר את הקו הזה? לא יודע, אני אעביר אותו באיפשהו בשכבה השלישית. למה? ככה, לא יודע. אז אני כאילו, כדי להעלים את השאלה הזאת, אמרתי, אוקיי, מבחינתי integrated test זה 100 component, 100 component עד לסרבר.
כולל
עד לאג'קס.
כאילו, רק את האג'קס אז כאילו לעשות לו את המוקינג?
בדיוק, רק לאג'קס אני בעצם מבודד. מבחינתי זה ה-integrated test, והשיטה הזאת של ה-integrated test היא לא יעילה באפליקציות שיש להם המון 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 שכבות של קוד והסתרפויות וכל מיני דברים כאלה, כי יש הרצאה מאוד מעולה שנקראת integrated test are a scam, שמסביר ממש את הבעיה הזאת, כי אם אתה באמת רוצה לקבל את הביטחון מהטסטים בקוד שלך, אתה צריך לכתוב מספר אקספוננציאלי של טסטים ככל שאתה מוסיף עוד שכבות לקוד, ואז אתה מגיע למצב שבו אתה אין מצב בחיים שתוכל לכתוב כל כך בטסטים, אז אתה לא כותב אותם, אז אתה מאבד את הביטחון, אתה לא באמת מקבל את הביטחון שאתה חושב שאתה מקבל מה-integrated test, ועדיף לך לכתוב את ה-isolated test במצב הזה. ואז כשניסיתי לדמיין את זה, אני בן אדם כזה ויזואלי, אז ניסיתי להסתכל על זה, על התרשים של איך זה נראה, אמרתי אוקיי, אז באפליקציות קטנות, אם אתה מדמיין כמה ריבועים שמייצגים לך נגיד קלאסיים, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה לבדוק את האפליקציה הקטנה הזאת, אבל אני רוצה שבעצם יהיה לי משהו שבודק את כל הריבועים האלה ביחד, אבל בגלל שזה קטן, אז בעצם הסקופ, כאילו, הוא לא, הדווח של הטסט הזה הוא לא מגיע רחוק, בגלל ששלוש שכבות או ארבע שכבות עד שמגיעים לאג'קס. אז חשבתי על מטאפור של פנס, כאילו פנס יש לו אלומת אור שמתרחבת, אבל הוא לא מגיע רחוק. ואז חשבתי על השם flashlight test, כאילו, אוקיי, טסט שבודק, שמכיל בתוכו כבר את האסטרטגיה, הוא integrated, כי הוא בודק לי כמה חלקים ביחד, אבל הוא לא מגיע רחוק, זאת אומרת, אני יודע שאני משתמש בו רק, כן, בדיוק, אתה משתמש בפנס, אז כאילו, אם האפליקציה שלך היא חדר, אז אתה יכול להשתמש בפנס, כי הפנס יכול להעיר את קצה החדר, אבל אם האפליקציה שלך היא את סטדיון, אוקיי? ויש לך מלא מלא ריבועים כאלה שמפרסים וכאילו יש המון המון שכבות עד שאתה מגיע לאג'קס או עד שאתה מגיע לכאילו כל מיני אזורים אזוטריים בקוד, אז אתה לא, אז פנס לא יעזור לך. אבל מה היה כן יכול לעזור לך? פוינטר לייזר. אז חשבתי על השם לייזר טסט.
הוא גם שמה מהיר אז בכלל.
גם העיר, וגם כשאתה מצביע על משהו עם פוינטר לייזר, אתה מצביע רק על אותו ריבוע, זאת אומרת, אתה מבודד את הריבוע הזה מכל השאר, ואתה בודק אך ורק את הריבוע הזה, את הקלאס הזה, את הפונקציה הזאת, את whatever, כן? אבל את אותו subject under test. ואז בעצם השמות האלה מכילים כבר את האסטרטגיה בתוכם, כלומר, flashlight test, אתה תשתמש בו לאפליקציה שהיא בסקופ קטן, ולייזר טסט, אתה תשתמש בהם באפליקציה שהיא מונוליט או בסקופ גדול,
דין, סטדיון דין, כזה. דין אפליקציה קטנה הוא דין מייקרו פרונטנד?
כן, כן. וזו הדוגמה שרציתי לתת. ובעצם, כשאתה בשתי האסטרטגיות האלה, אתה לא יכול רק בעצם להשתמש בהם ולחיות עם עצמך בשלום, אלא אתה חייב להוסיף את הסמוק טסט, כדי עדיין לתפוס את הבאגים של קונפיגורציה, עדיין לתפוס, כי אתה עדיין, גם באינטגרד הטסט, הרי אתה כותב את הטסטים של end to fake server, כן? אתה לא כותב end to end. Mm-hmm. אז אתה עדיין צריך חייב את הסמוק טסט, אז הופך לך smoke and flashlights, או smoke and lasers, כאילו. אתה מבין? זה בעצם השיטה. וזה בעצם הטסט אפקטיב דבלופמנט.
וואו. טוב, אז איך נסיים פרק הזה? פרק הזה, תשמע, זה היה... דבר ראשון, כמו שאמרתי, זה היה ציון דרך, פרק הקלטה מרחוק, ובטח עם שי, שיש לו כל כך הרבה, אני חושב שאנחנו יכולים להקליט פה איזה 200 פרקים, ופשוט הוא יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, והכל כל כך, כל כך, האמת היא, כמה שהוא אומר על עצמו מפוזר, זה היה מאוד ממוקד, אני חושב.
הרבה יותר ממוקד מאיתנו.
בטוח. וזהו, אז דבר ראשון, שי, אני רוצה להגיד המון המון המון, המון המון תודה, שהיית חלק ממפתחים מחוץ לקופסה והפרק הזה. מילות סיום, גם של שחר, לפני שניתן לשי גם משהו.
אני רציתי קצת עוד להעלל את שי, אבל אחרי שפה בהפסקה קראנו לו הלאונרדו דה וינצ'י של קוד וכולי, אז אני לא רוצה להביך את החלילה. אני לא מהמביכים.
אוקיי. שי, איזה מילים אחרונות, אתה יודע, כל מיני סיסמאות כאלה, תעשו טסטים, אני יודע.
אני, קודם כל אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה, היה לי ממש כיף, ועל כל הפידבק, וממש משמח אותי לדעת שצלחתי להעיר את ה... בתקופה השחורה של אנגולר 2, שצלחתי להעיר איכשהו את הדרך, זה ממש מחמם לי את הלב. אני מרגיש שהייתי מאוד מאוד קבוי בפרק הזה מבחינה אנרגטית, אבל זה בגלל שאני מנסה לא להעיר פה את כל הבית. אבל בפעם הבאה אני מקווה שזה...
משנים לך את הפיץ', פשוט משנים לך את הפיץ'
בהקלטה. כן,
תחתכו את כל האם.
את הפלאגין של האסיד והכל בסדר. וזהו, אז שוב, היה ממש ממש כיף, ואפילו אתה מדבר על אנרגיות, אבל לא יודע, אנחנו קיבלנו לך את כל האנרגיות שאנחנו צריכים. זהו שי, המון המון תודה.
תודה לכם חבר'ה, היה לי כיף.
טוב, יאללה חברים, אז עד כאן זה היה הפרק הזה, מפתחים מחוץ לקופסה, יאללה ביי.
יאללה ביי.
ביי.